מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם הרב חיים הורוביץ. שיחת היום עם הרב חיים הורוביץ.
ערב טוב מאזיני כל חי היקרים, שוב אנו זוכים להיפגש לעוד תוכנית של שיחת היום, תוכנית השבועית שלנו מדי יום ראשון, בה אנחנו זוכים להעמיק, ללמוד דברים מתוככי פרשת השבוע שזכינו לקרוא בשבת שחלפה עלינו לטובה, ואולי עם מעט הצצה אל תוככי הפרשה שנזכה לקרוא בשבת שתגיע עלינו לטובה בסופו של השבוע הנפלא הזה, שיהיה רק לטובה ולברכה. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא כל העולמים על הזכות הגדולה ששוב נפלה בחלקנו, ועל כך שהקדוש ברוך הוא עוטף ומחבק אותנו בחום, ברחמים ובאהבה, ולא מסיר חסדו מעמנו. מודים על העבר ומבקשים על העתיד. תודה מיוחדת לעוסקים כאן במלאכה, לאבי שלום ולכל הצוות הנפלא כאן בכל חי, ולכם מאזינים יקרים שבחרתם לעזוב הכל הכל ויחד איתי להפליג אל הדברים החשובים באמת. ובכן, הפרשה שזכינו לקרוא בשבת שחלפה עלינו לטובה ולברכה, פרשה מאוד מרתקת, מאוד מיוחדת, פרשה שנותנת לנו כל כך הרבה כלים והבנות אל תוככי החיים, פרשה בה ניתן לעמוד על אין סוף דברים נפלאים, לעמוד ולומר מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו. אברהם אבינו, עמוד החסד, שמלמד אותנו פרק אמיתי בהכנסת אורחים ובחסד של אמת. אברהם אבינו שנותן לנו שיעור אמיתי והבנה כי חסד זו לא בשביל הנזקק, או בשביל הנצרח או המסכן, אלא בשבילנו. אברהם אבינו שעומד בשלישי למילתו, פתח האוהל, וקשה לו עם העובדה הזו שאין יוצאים ובאים, והוא לא משלים עם העובדה הזו כי אין נפש חיה ברחוב, הוא מצטער ומיצר על כך שיש חום היום, מה שלא נותן לו את האפשרות לתת ולהעניק, ובכך הוא מלמד אותנו פרק אמיתי, כי חסד נועד בשבילי, ויום בו לא עשיתי חסד, זהו לא יום שאני יכול להחשיב אותו כיום מן החיים שלי, עד כדי כך שרואה הקדוש ברוך הוא בצערו, הוא מביא עליו את שלושת המלאכים בדמות ישמעאלים, כדי שיתערכו אצלו, וברגע שאברהם אבינו רואה את אותם אורחים, לפתע כל החולשה שלו וכל הכאב שלו נעלם, והוא הופך לאחד האנשים הצעירים בדור, ולבקר רץ אברהם, מהרי שלוש שעים כי הם אכלו שבעה סיוגות. האנרגיות, השמחה, היכולת לבוא ולתת את התחושה הטובה ביותר לאורח, עד כדי התבטאות, ואיכה פת לחם, לא ואתנה, אני לא נותן כלום, אני חלק מכם, אנחנו יחד פותחים שולחן, ההרגשה הטובה שהוא יודע לתת לכל אחד ואחד. האוהל שלו שפתוח לכל אחד ואחד, והתחושה האמיתית, כי מה שאני עושה הוא בשבילי, וזו האמת, וכך צריך להיראות בית יהודי, זהו הלימוד הראשוני והבסיסי שלנו על מידת החסד ומידת הנתינה. אבל ברשותכם מאזינים יקרים, אני רוצה לדבר על נקודה חשובה מאוד, נקודה מזווית קצת אחרת, נקודה שתיתן לנו אור על היכולת שלנו בעשייה בעולם הזה בכלל, ובתקופה מאתגרת זו בפרט. אני רוצה לשתף אתכם באיזשהו סיפור שחוויתי אותו, שהתרחש בפרשת וירא. סיפור שאני מוזמן באיזשהו מקום לשאת דרשה בליל שבת, פרשת וירא, לפני כשנתיים או שלוש, אם אינני טועה. מה אומר לכם, חלומו של כל מרצה, כל רב וכל נואם, זה להיות מוזמן לדבר על פרשת וירא. פרשה כל כך רוויה, כל כך מרתקת, כל כך מיוחדת, מלאה בתובנות, מלאה בהליכות חיים. הפרשה שפותחת בענייני חסד וממשיכה אל הנושא של סדום, פרשייה של הגר, הפרשה של עקידת יצחק, שבה אנו זוכים להשתמש ולנופף מדי יום, כמובן בימים הנוראים. באמת פרשה רוויה, אני חושב שכל אדם שמוזמן לשאת דרשה בפרשת וירא, חיוך רחב עולה על פניו. וכך גם אני הייתי נראה, אני צועד לאחר סעודת ליל שבת אל עבר אותו בית הכנסת, שמח וטוב לב, הנה בסייעתא דשמיא אני עומד לשאת דברים על פרשת וירא. פוגש אותי איזה יהודי ורואה אותי ככה מחוייך מאוזן לאוזן ושואל אותי, כבוד הרב, מה אתה כל כך מאושר? אמרתי לו, מה זאת אומרת? אני הולך לשאת דרשה על אחת הפרשיות הכי מרתקות, ושכמעט לא צריך אפילו להתכונן לדרשה, כל כך הרבה דברים נפלאים יש בפרשה הזו. הוא מתבונן בי, מסתכל עליי. הוא אומר לי, מה אתה אומר? כן, ככה אתה חושב? אמרתי לו, תשמע, זה לא אני חושב, הדברים מדברים בעד עצמם. הוא אומר לי, תשמע, דווקא אני חושב שהפרשה הזו היא קצת מתסכלת, היא קצת שוברת, פרשה שאני פחות מתחבר אליה. כך מתעונן בפני אותו יהודי. אני פוקח זוג עיניים, כמובן מצמצם את החיוך שלי, מתבונן על אותו אדם ושואל אותו, למה אתה אומר ככה? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? למה אני אומר ככה? יש לך זמן כמה דקות או שאתה כבר ממהר? אמרתי לו, לא, בוא נשמע אותך ואולי זה יהיה חלק נכבד מהדרשה שלי, מה שאנחנו מדברים עכשיו. הוא אומר לי, תראה, פרשת וירא, למה אני באופן אישי ככה קצת מתוסכל ממנה? כך הוא אומר לי. לפני שבסופו של דבר, זו פרשה שאברהם אבינו עובד מאוד מאוד קשה, ומשקיע אין ספור אנרגיות, בכל תחום, ובכל רגע נתון, ולאורך כל הפרשה הוא באמת מוסר את נפשו ואת כל כולו למען כל פרויקט מתוך חיי הפרשה. אבל בשום דבר הוא לא מצליח. וזה שובר אותי. זה שובר אותי ברמה שאני שואל את עצמי, כמה אדם יכול להתאמץ ולא להשיג כלום? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? הוא אומר לי, פשוט מאוד. בוא ניקח חלק מן הפרשה. נלמד יחד. תגיד לי אם אני טועה או צדק. נתחיל מההתחלה, הוא אומר לי. גדול מכניסי האורחים, אברהם אבינו, חסד לאברהם, ממנו אנחנו למדים איך מכניסים אורחים, נכון? ואברהם אבינו בשלישי למילתו, והוא רץ ומתייגע ומשקיע ונותן ומפנק ולשנות בקר, מה הוא לא עושה כדי שלאורחים יהיה טוב? אבל בינינו, הוא אומר לי, למי הוא נתן שם לאכול? שלושה מלאכים, שכלל וכלל לא זקוקים לאכול ולשתות. הוא בעצם מתרוצץ סביב שלוש דמויות שאינן זקוקות לו. הוא כל כך הרבה משקיע בשלושה אנשים שלא באמת רעבים, ולא באמת צמאים, והוא לא באמת מציל אותם, והוא לא באמת דואג להם, והוא לא באמת מסייע להם. ההפך הוא הנכון. אלו שלושה שבאו לעשות כביכול טובה למישהו מסכן שראו אותו מצטער. זו עבודה לחינה. אף מסכן לא נהנה מהלשון של הבקר. אף נזקק לא הרווה את צמאונו בזכות המים שהוא נותן לו. כל החמאה והחלב והבשר וכל הפינוקים שהיו שם, זה סתם. זה לא מתסכל, תגיד לי. אני אומר לו, אני שומע, מה עוד מפריע לך? אבל לי, מה זאת אומרת, מה עוד? לאורך כל הדרך. בוא נלך לפרשה נוספת בתוך חיי הפרשה. מתנהל דו שיח מתחנן בין אברהם לבורא העולם. בעניין סדום. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני לא רוצה שתהפוך את זה. הוא אומר לו, למה? אולי יש שם 50 צדיקים. ואם יהיה 50, אני לא הופך. אולי 45 גם לא, אולי 40, 35, 30, 20, 10. מסע ומתן מאוד ארוך, מאוד מפרך, מאוד מתיש, מאוד מתחנן, מאוד משווע, מאוד מתפלל. ואברהם אבינו נלחם שלא יהפכו את סדום. והוא ממספר את הצדיקים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, גם אם יהיה את זה, לא יהפוך. הוא אומר לי, נו, ומה קרה בסוף? הוא כל כך הרבה מתפלל, וכל כך הרבה מבקש, וכל כך הרבה מתחנן, וסוגר עם הקדוש ברוך הוא כביכול עסקאות, שהקדוש ברוך הוא יורד, הוא אומר לו, גם בשביל מחיר כזה אני לא הופך. הוא אומר לי, אבל מה קרה בסוף? ובסופו של דבר, כל התחנונים, וכל התפילה, וכל הבקשות, וכל הסיכומים, לא עמדו לו, משום שלא היה שם אף אחד ששווה את זה. והופכים את סדום. שוב, איזושהי הרגשה של עשייה ועשייה 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 ופעילות ותפילה ותחנונים, ושום דבר לא קורה. אני מתחיל קצת להרגיש את אותו אדם. הוא אומר לי, ואם זה לא מספק אותך, אנחנו נוכל לרוץ לסופה של הפרשה, לסיומה של הפרשה. הפרשה הכי מטלטלת בתוכי הפרשה, עקידת יצחק. גם שם אברהם אבינו בכזו התלהבות, ובכזה רצון טוב, ובכזו עשייה, ובכזו התפעלות, רץ לקיים רצון הבורא. וישכם אברהם בבוקר, כמה למדו מהוישכם הזה, ויחבוש את חמורו, והוא רץ, והוא לוקח את בנו, את יחידו, אשר הוא אוהב, את יצחק, והוא לא מהרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, הוא עומד בניסיון לא פשוט בכלל, בלי שום צל צילו של ספק. והכל הוא עושה באהבה ובשמחה ובמרוצה ובהתלהבות. הוא מגיע לשיא. הנה זה כבר קורה, הוא כבר מעדכן את יצחק בדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו לעולה. אלוהים יראה לו לעולה, עשה, בני. והלכו שניהם יחדיו, גם יצחק מקבל את זה באהבה. הכל עובד כשורה, הכל פועל לפי התוכנית. המסירות היא גדולה, והכוונות הן גדולות, והרצון הוא כנה, והעשייה היא עשייה של ממש. וברגע האמת, כאשר הוא מניף את המאכלת, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תשלח ידך אל הנער. הוא אומר המדרש, אברהם אבינו אומר, ואולי אפצה בו חבורה, ואל תעש לו מאומה. הכל בסדר. כי אתה ידעתי, כי יראה לו כמעט, אתה יכול לפזר חזרה את כל מה שקרה כאן. תודה רבה לך. אומר לי, הנה שוב אברהם אבינו רץ, מתרוצץ, עושה. הכל קשורה, הכל נפלא, הכל מצוין. בסוף הוא גם לא עוקד את הבן שלו. אז הוא אומר לי, ואתה מצפה שאני לא אומר לך שזו פרשה מתסכלת? לאורך כל הדרך, כל מה שאברהם עושה, לא מגיע לשום מקום. ואין שום תוצאה. ושום דבר לא מתרחש. ולא אורחים באמת אורחים, ולא מסכנים באמת מסכנים, ואף אחד לא באמת אכל, ואף אחד לא באמת שתה. וסדום בסוף נהפכת, וביצחק לא נעקד, אבל זה לא שאברהם אבינו עשה משהו לא בסדר. זה לא שהיה חסר בפעילות שלו, או בתוהר הכוונות שלו, או באינטנסיביות שלו, או ברצון האמיתי שלו. הכל קשורה, לכל דבר הוא רץ ועושה ופועל ומתפלל ומייחל ומבקש ומתחנן. ובסופו של דבר שום דבר לא קורה. זה לא מתסכל. אני אומר לו, רביד, יהודי יקר, כמה טוב אתה שואל, כמה נפלא אתה אומר. אתה יודע מה אמר הגאון רב חיים שמואלביץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, על התחושה הזו שאתה עכשיו מרגיש, על השאלות הנפלאות שאתה שואל. הוא אמר את זה ביידיש. אני אגיד לך את זה גם ביידיש וגם בעברית. מדף טון, נישט אופטון. צריך לעשות. לא צריך תוצאות. וזהו המסר הגדול ביותר של הפרשה שלנו. נכון, אברהם אבינו מגיש לאורחים אוכל ולא באמת היו שם אורחים. נכון, אברהם אבינו משקיע אנרגיות בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא על סדום ולא באמת סדום נותר על קנה. היא נהפכת. נכון, אברהם אבינו רץ ומגיע לסיעה של העקידה ובסוף גם זה לא קורה. אבל מאיתנו לא מחפשים תוצאות. מאיתנו לא מחפשים הישגים. מאיתנו רוצים עשייה. וזה לא היה המסר הגדול ביותר של הפרשה, פרשת וירא. וזה לא היה מסר עצום וחשוב מאוד. אנחנו מאוד מאוד אוהבים להיות קבלני תוצאות. אבל אנחנו צריכים להבין ועלינו לזכור, כי אנחנו אך ורק קבלני השתדלות ועשייה. לא עליך המלאכה לגמור. זה הכל אצל הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים רק לבצע. צריכים רק לעשות. צריכים רק לפעול. אם אנחנו פועלים את הפעולה הנכונה כפי שאנחנו צריכים לפעול אותה, את שלנו עשינו, ולא סתם עשינו. עשינו את זה הכי טוב שרק יכול להיות. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. אני לא באמת צריך גם שזה יקרה. אני צריך שתפעל את הפעולה הנכונה. זו אמירה מלאת משמעות. זהו מסר מהגדולים ביותר שיש עלי אדמות. אנחנו כאנשים בשר ודם, שמנסים ליצור, ליזום, לפעול, לשנות, לעשות, להוכיח, לשדרג, אנחנו פעמים רבות עושים ועושים, אולי אף מתוסכלים, כי לא יצא שום דבר מהעשייה שלנו. אברהם אבינו, התורה הקדושה, מלמד אותנו בפרשה, לא ולא. לא מחפשים ממך ולא מבקשים ממך את התוצאות. מבקשים ממך את העשייה. כאשר העשייה היא נכונה, טהורה, מדויקת, כינה, אמיתית, איכותית, עשית את שלך לצד הטוב ביותר. זהו רצון השם. הדברים הללו כל כך טובים, כל כך איכותיים, כל כך פשוטים וכל כך מדויקים, אבל כל כך חיוניים דווקא בתקופה כמו שאנו שרויים בה עכשיו. שקצת קשה להגיע אולי להישגים ולתוצאות, והתוכניות שלנו והעשייה שלנו פעמים רבות אף נותרת מבחינת עשייה בלבד, ותוכנית בלבד. ולאו דווקא על תוצאות. זה כל כך חשוב, משום שכשאנחנו נמצאים במקום שיש לנו את האפשרות לחשוב שאולי, אולי, אנחנו לא מגיעים להישגים, אז לא כדאי להשקיע. ואולי אם אנחנו נשקיע ונשקיע ונשקיע ובסוף לא יצא כלום, אז אין טעם להשקיע. בא אברהם אבינו ובא התורה הקדושה ואומרת לנו לא ולא. ההפך הוא הנכון. תעשה. תעשה את מה שנדרש ממך, תעשה את מה שמצופה ממך, תעשה את מה שמבקשים ממך, תעשה את מה שאתה חושב לנכון שצריך לעשות, מבלי להתחשב בתוצאות. לא עליך המלאכה לגמור. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות. התוצאות שייכות הם לבורא כל העולמים. בטח ובטח בתקופה שכזו ששום דבר לא ברור והכל לוט בערפל, והכל נדמה כי אולי לא כל כך אפשרי ולא כל כך מציאותי, אולי לא נצליח ליישם חלק מהתוכניות וחלק מהרעיונות, ואולי דברים לא ישפיעו כפי שחשבנו שהם ישפיעו, כל אילו חשבונות שלא קשורים אלינו. מה שקשור אלינו זו העשייה, זה הביצוע, זו המלאכה, זו התפילה, זו ההשתדלות, זו הנתינה. גם אם יסתבר או יסתבר, שמן הצד השני הדברים לא הגיעו לאן שהם היו צריכים להגיע. כל זה לא רלוונטי. וזו הזווית הראשונה שבחרתי לדבר עליה, גם באותה דרשה, בזכות אותו יהודי. אבל פן נוסף יש כאן בכל המהלך הזה. פן נוסף שבא ואומר, לא רק שאנו קבלני השתדלות ולא קבלני הצלחות או הישגים, לא רק שלא עלינו המלאכה לגמור, לא רק שמבקשים מאיתנו רק את העשייה ולאו דווקא את התוצאה, אלא פעמים רבות אנו מתעצלים בעשייה, או מתקררים או מצטננים בפעילות, כי אנחנו מסתכלים במבט רחוק ואומרים, בין כה וכה לא יצא מזה שום דבר. וזו הטעות הגדולה. כמה פעמים לא פעלנו או לא עשינו או לא התפללנו או לא השקענו או לא התאמצנו או לא השתדלנו, כי בעינינו היה נדמה שלא נצליח להגיע להישגים או לתוצאות או לתוצרים על בסיס ההשתדלות והעשייה שלנו. ובגלל זה גם לא פעלנו. כמה פעמים הייתה לנו את התחושה שאין לנו טעם להקשיב לצרותיו של השני, לא רק מפני שאין לנו הרי מה לומר לו ואנחנו חסרי ידע. אז מה יש טעם להקשיב לו? ומה יש טעם להשקיע בתפילה אם זה נראה כמעט גמור? ומה יש טעם להשקיע בעשייה ובנתינה אם כבר ממילא זה נראה שמה שנעשה לו ישפיע? זה גרם לנו להתקררות בעשייה, בתפילה, בהשתדלות, במאמץ. כי כבר ראינו בעיני רוחנו שהתוצאה לא תבוא. או הטלנו ספק בהגעת התוצאה או בהשלכות. וכאן זועק לנו אברהם אבינו, וכאן זועק את התורה הקדושה, טעות וטעות גדולה היא. לא רק שלא עליך המלאכה לגמור, אין לנו את האופציה, אין לנו את הפריבילגיה להצטנן בעשייה על בסיס ראיית העתיד או התוצאות. זה לא החלק שלנו. זה לא התחום שלנו. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. זו אמירה שאומרת גם בפן מסוים, אל תקרא את המציאות. אל תחשב את התוצאות. זהו לא התפקיד שלך. זהו לא הפרויקט שלך. התפקיד שלך זה לעשות. לפעול. להתפלל. לתת. להשקיע. להשתדל. ואם תעשה את מה שצריך, בורא עולם ייתן את החלק שלו. זוהי העסקה. זהו מהלך החיים. כך נראה העולם הזה, העולם שלנו, עולם העשייה. עלינו לפעול, עלינו לעשות, עלינו להתפלל, עלינו להשקיע, עלינו לתת, גם אם נדמה שהתוצאה לא בהכרח בדרך. כי התוצאה לא קשורה אלינו. התוצאה לא בידיים שלנו. אלו החלקיקים של בורא עולם. זו אחריות רק עליו. אשלך על השם יהבך והוא יחלקה לך. גול על השם ויתחולל. נפסיק לחשב כל הזמן תוצאות. נהיה עסוקים אך ורק בעשייה. הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים. מה שנוגע לחלק העשייה, לחלק הפעילות, לחלק הנתינה, לחלק התפילה, לחלק הוויתור, לחלק ההשתדלות, זה שלנו. מה שנוגע לתוצרים, למסקנות, למה יצא מזה, זהו לא החלק שלנו. וכאשר האדם מבין כי כך מתנהל עולם, וכך גזרה חוכמתו העליונה, וזהו רצון השם, ממילא הוא ממקד את כל כוחו אל העשייה עצמה ולא אל התוצאות. עליי מוטל לעשות את מה שמוטל עליי. מה יצא מזה או מה לא יצא מזה, זהו לא התפקיד שלי. זהו החלק שכלל וכלל לא אמור להיות בחשיבה שלי, בעולם שלי. אני אמור לפעול, אני אמור להתפלל, אני אמור לתת, אני אמור לחבק, אני אמור לבצע, אני אמור לדבר, גם אם נדמה בעיניי שאולי לא יצא מזה שום דבר. פעמים רבות ראינו אנו בחיינו על אנשים שעשו פעילות כזו או אחרת שהייתה לכאורה חסרת סיכוי, שלא הביאה לכאורה לשום מקום, ודווקא מן המקום הזה יצאו כל כך הרבה ישועות והצלחות. כי לא עליך המלאכה לגמור, משמעות הדברים זה לא בתחום שלנו בכלל. האחריות לא עלינו, החשיבה היא לא שלנו. אנחנו צריכים לעשות את המותר עלינו. ואגב, גם בלימוד התורה, כפי שאנחנו רואים שאדם יושב ועוסק בסוגיה והוא לא מבין אותה, והוא מתאמץ שוב, ולפתע הוא מקבל הערה שמימית, זהו שכר למאמץ שלו. לא שפתאום הוא הפך לחכם יותר, אלא הוא משתדל. הוא לומד, הוא מתאמץ, ופתאום הקדוש ברוך הוא מאיר את עיניו. וכך נראה העולם בחסד, וכך נראה העולם בנתינה, כך נראה העולם בתפילה, כך נראה העולם בכל פרט ופרט. כי זהו עולם המעשה. זהו עולם ההשתדלויות. זהו לא עולם התוצאות. זהו לא עולם המסקנות. הקדוש ברוך הוא פנה ואמר לנו, בני אהוביי, אתם תעשו את המוטל עליכם, ואני אעשה את חלקי שלי. כל ניהול העולם הוא בידיים של הקדוש ברוך הוא. כל ההחלטות הן בידיים שלו. אנחנו הקטנים צריכים לדעת רק לבצע את המוטל עלינו. אבל בעיקר, בעיקר לא לקבל רגליים קרות, לא לקבל איזושהי אהתה, כישלון, תחושה לא נעימה, שאנחנו לא מספיק אולי יכולים להגיע, אז בשביל מה נעשה? לא ולא. אנחנו נבצע כל דבר בצד, על הצד הטוב ביותר. עם כל הרצון הטוב, עם כל הכוח, עם כל העוצמה. בהנחה ובאמונה, כי התוצאות בו תבונה. כי ההשלכות והיעד, הכל הם אצל הקדוש ברוך הוא. ולא חסרים סיפורים, ולא חסרים דברים, אני רק אספר סיפור אחד שאני כל כך זוכר אותו, שהוא מצמרר אותי כל פעם מחדש. סיפר לי יהודי, שהייתה לו איזושהי אחות, שעזבה את הדרך, ועזבה את הארץ, והתבוללה, נעלמה, ולא יצרה קשר עם הבית. בשנים ארוכות, אותו יהודי הייתה עם תחושה ש... אולי הוא לא עשה מספיק בשביל להחזיר את אחותו חזרה אל כנפי השכינה, אל הבית, אל הקדוש ברוך הוא, אל החיים האמיתיים. כל הזמן הוא היה חי באי שקט, שהוא צריך לעשות משהו, הוא לא ידע מה לעשות. היה לו שיעור קבוע שהוא היה משתתף בו פעם בשבוע, היה שם יהודי, מגיד מישרים, נואם בחסד עליון, שאתה תמיד מדבר השקפה, אמונה, ביטחון, קרבת אלוקים, נותן ממש דברי אלוקים חיים. הוא אמר לעצמו, אם אני אצליח פעם אחת להביא את אחותי, לאותה שיחה, לאותה הרצאה, לאותו שיעור, אני בטוח שהשעה הזאת תיתן לה כל כך הרבה חיות. אולי תחזיר אותה חזרה למקום הנכון. חשב ועשה מעשה. קנה כרטיס טיסה, אותו מקום רחוק שאחותו שהתה בו, לכיוון ארץ ישראל, כרטיס שעלה הרבה כסף. שלח לאחותו מכתב עם הכרטיס ביחד, כתב לאחותי היקרה. זה שנים רבות שלא דיברנו, שנים רבות שלא התראינו. כל הזמן את במוחי, בלבבי, אין לי מושג מה את עוברת או מה את עושה, וחבל שכך. הייתי שמח אם תבואי יומיים כאן לארץ. לשיעור אחד, לשיחה אחת, של אדם שאני שומע אותו כבר שנים, במשך שעה, פעם בשבוע. שייתן לך כל כך הרבה טוב לנשמה. יש כאן כרטיס טיסה, הלוך וחזור. אני מזמין אותך אליי, תבואי באותו יום, תיכנסי לשיעור, אחר כך נלך לאכול משהו, תחזרי חזרה למקומך, לארצך, ומה שיהיה יהיה. ואומר הבן אדם לעצמו, אני בטוח שאם היא תגיע, והיא תסכים, והיא תהיה פה אפילו פעם אחת, תשנה לה את כל החשיבה, תקרב אותה חזרה לאבינו שבשמיים. וכך היה. חלפו מספר ימים, היא מקבלת את המכתב, היא מתקשרת לאח שלה, אומרת לו, חיממת את ליבי, האמת שאני מנותקת כבר הרבה שנים מהעם, מהארץ, מהמשפחה, אני לוקחת את זה בעשר אצבעות, הוא כל כך שמח, הוא כל כך שמח. איזה יופי, אחותי אחרי שנים שעזבה את הכל, מגיעה כאן לארץ. והיא תהיה בשיעור הקבוע שלי השבועי, ואני אלך איתה לאכול ארוחת ערב, ואי ככה נדבר על ליבה גם. וברוך השם, וזה הכל משמיים, ואיזה יופי, וחבל שעשיתי את זה לפני שנים, וכל מיני הרהורים וכוונות. ברוך השם הגיע השבוע, אחותו הגיע לארץ, הושף אותה משדה התעופה, בהתרגשות, דרך שהיא גם תנוח קצת אצלו בבית, היום בשמונה בערב יש את השיעור הקבוע בבית הכנסת, שער וחצי הם יוצאים מהבית, מסדרה גם מקום בעזרת נשים, שורה ראשונה, שתוכל לשמוע טוב, לראות טוב, הוא מתיישב במקומו בעזרת הגברים, ממתין, שעה 5:00 ל-8:00, 8:00, 8:05, או הרב מאחר, או קורא, שעה 8:15 נכנס בחור צעיר, ממש נראה בגילי העשרה, מתקדם לכיוון ארון הקודש, עולה על הבמה, פותח את המיקרופון, וככה עם ראש מורכן, אומר, אני מתנצל, הרב שהיה אמור להגיע, לרגע האחרון ממש קיבל את הטלפון, אשתו הייתה צריכה לנסוע לבית חולים, הוא לא מצא מחליף, אני לא נועם ולא מרצה ולא רב ובטח לא נותן מוסר, אבל הוא מצא אותי והוא אמר שלא רוצה שיהיה ביטול תורה, אז אני פה מחליף אותו, לא יהיה הרבה זמן, אני גם אף פעם לא דיברתי בפני ציבור, אז אני מתנצל, אבל הרב ביקש ממני לפתוח את השיעור עם התנצלות, הוא לא יגיע היום, ואני מחליף אותו. חשכו עיניו של אותו יהודי. הבאתי את אחותי מכל כך רחוק, מחרי כבר חוזרת חזרה לביתה. כל מטרת הנסיעה הייתה בשביל השיעור של הרב הזה. שהיא תשמע את דברי אלוקים חיים, דברי המוסר שלו, שממש יורדים חדרי בטן. מה קרה פה? הוא כולו שבור, מתחיל לבכות. הבחור הזה ממשיך ואומר, מכיוון שאני גם לא הכנתי כלום, כי קיבלתי טלפון ממש לפני רבע שעה, ואני גר פה קרוב. אני גם לא יודע הרבה מה להגיד, אבל אני למד אתכם בכל את הסוגיה שלמדתי היום בכולל. אוי ואבוי, אומר אותו יהודי, אחותי באה מכל כך רחוק, היא כל כך מנותקת, באה לשמוע קצת דברי טעם, דברי אלוקים חיים מצוין שלומדים סוגיה, אבל מה לאחותי ולסוגיה, כל התוכנית, הכל מה שהיה נדמה כל כך נפלא וכל כך טוב, ברגע אחד הכל התהפך. הוא מוסר שיעור, מעביר על אילו מציאות שלו, ואילו חייב להכריז, ומה זה סימנים, ומה זה הבידה, ומה זה, מה זה מפוזר, ומה זה ארוז, ומתי זה שלו, מתי לא שלו, ועיגולי דבלה, וכיכרות, ובעל הבית, ונחתום. שיעור של 40 דקות בענייני אילו מציאות, סוגיה מעניינת, מרתקת, קו ב-400. הוא מסביר מה הרעיון, ומתי מחזירים, ומתי לא, ואיך יודעים, ובדרך חינוח, ודרך נפילה. נסתיים השיעור, שיעור יפה, שיעור נחמד, שיעור חשוב, סוגיה חשובה, אילו מציאות, בבא מציע. והאח והאחות נפגשים ככה בפתח של בית הכנסת, והוא כולו מתנצל, הוא אומר לה, תקשיבי, אני רק את זה לא תכננתי, הבאתי לך כרטיס טיסה והכל, אבל... הוא אומר לו, לא, זה בסדר, עיקר הכוונה, הולכים לאכול ארוחת ערב, למחרת הוא מלווה אותה לשדה התעופה חזרה, והוא שבור ורצוץ. עד כאן הסיפור מהצד של אותו האח. והסיפור ממשיך, הוא מתגלגל. היא חוזרת למקומה, ופוגשת שם איזשהו כומר, נזיר, לא יודע בדיוק לספר לכם מה היה הפרטים המדויקים, הם הולכים ברחוב, ופתאום הוא רואה איזו ערימה של כסף על הרצפה. הוא מרים ושם בכיס, ככה זה קשור, ויש על זה אפילו נייר, עם סימן וזה בצד, והיא אומרת לו, למה אתה שם את זה בכיס? למה? זאת אומרת, אם זה נקרא בדרכי, זה כנראה שלחו לי מלמעלה. אומרת לו, מה פתאום? אבל תראה, יש על זה סימנים, וזה ממוספר, וזה קשור, וזה עמד בו בצד, וזה עם שקית. אז אפשר אולי להכריז? אומר לה, מה להכריז? איזה מה את מדברת בכלל? מה, את לא יודעת? אם זה מגיע למרגלות רגליי, זה אומר שזו שליחה משמיים. והיא חוזרת לחדר שלה, לדירה שלה בערב. אומרת לעצמה, רגע, וזהו בעצם נקרא אישיות ככה שמייצגת שם את הדת, את הדתות האחרות. מה זה ההתנהלות הזו? לא למדתי שיעור לפני כמה ימים של מסכן הבן אדם שאיבד את הכסף. ודווקא מהנקודה הזאת היא עושה איזושהי תפנית בחשיבה שלה. וימים לאחר מכן היא כותבת לאח שלה שהיא רוצה לחזור חזר לארץ, והיא מבינה שהאמת נמצאת כאן ובתורה וביהדות ובארץ ישראל. ודווקא אותו שיעור על אילו מציאות הוא זה שהחזיר אותה. היא שבה כאן ארצה, וברוך השם הקימה בית יהודי לתפארה, וחזרה תחת כנפי השכינה. והתוצאה היא התוצאה הטובה ביותר שעליה חלם האח. הנה סיפור אחד מיני רבים, שלפעמים אנחנו רואים שעשינו ולא יצא וכן יצא, והחיבורים הם לא שלנו. התוצאות הם לא שלנו. ההשתדלות היא שלנו. אנחנו צריכים לעשות את המוטל עלינו. אנחנו צריכים לבצע את מה שמבקשים מאיתנו, או מה שנראה שצריך לעשות, ולא לחשב את התוצאות. כי לא עליך המלאכה לגמור. וכאשר אדם עושה את מה שמוטל עליו, ומקובל עליו, ומתאים לו, ונכון לו, ומתבקש ממנו, ברא עולם יביא את התוצאות הטובות ביותר. והמסר הזה הוא נכון שבעתיים בתקופה כמו היום, ששום דבר לא ניתן לתכנון. אי אפשר לראות את התוצאות בשום מקום, אי אפשר לדעת לאן ולמתי זה יגיע ואיך זה ישפיע. זה לא התפקיד שלנו. עלינו לפעול את מה שמוטל עלינו לעשות. עלינו לתת, עלינו להתפלל, עלינו להשתדל, והתוצאות בו תבונה, ובצורה הטובה ביותר מאיתו יתברך. זמננו תם, ואנו שוב נודה לבורא העולם על הזכות שנפלה בחלקנו, ועל כל הטוב אשר גמלנו. הוא היטיב ומיטיב ויטיב לנו. תודה רבה לך, ברור למה אנחנו מודים על העבר ומבקשים על העתיד. תודה לעוסקים כאן במלאכה שהביאו את קולי עליכם. תודה לכם, מאזיני כל חי שהייתם איתנו, באמצעיתו של יום, לחשוב ולהתבונן יחד על דרכי ההשתדלות והעשייה. אנחנו, אם ירצה השם, נשוב ונשתמע כאן מחר בין השעה 12-2 בתוכניתי נפש החיים, ואם ירצה השם יתברך ביום ראשון הבא שוב בין השעה 6-7 בעוד תוכנית של שיחת היום, ועד אז בשורות טובות, ישועות ונחמות וזכרו, לא עלינו המלאכה לגמור, עלינו לעשות, לפעול, להתפלל, לתת, והקדוש ברוך הוא והשם הטוב ייתן את השפע הגדול, בשורות טובות.
האזנתם לשיעורו של הרב חיים הורוביץ.